ערב טוב. הזמן אגב מקריית שמונה הנה זה קצת פחות מאשר מירושלים הנה. בכל יום שני אחר. בשבועות האחרונים עסקנו באסתר מן התורה ובמן מן התורה. ואני מבקש לנסות להשלים את התמונה מסופו של אותו מדרש חז"ל מופלא, בחלק שבו לא נגענו, לגבי מרדכי. נזכיר רגע את הגמרא במקור הראשון, משה מן התורה מניין, בשגם הוא בשר, המן מן התורה מניין, המן העת, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר. הדברים האלה להוציא את עניינו של משה כבר נגענו. הסיום מרדכי מן התורה מניין, נכתיב מור דרור, ומתרגמינן מירה דחיה. כתיב מור דרור, וזה מופיע בפסוק בתחילת פרשת כי תישא, במקור מספר 2, ואתה קח לך ושמים ראש מור דרור 500, וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200, וכנבוסם 50 ו-200. ואת המור דרור הזה עם כנמון הבסם וכל מה שמופיע בפסוק, איתו תמשך את כל כלי הקודש שבמשכן. זהו המרכב שממנו מושכים, כך ראשי במקום על התורה, כלי הקודש, את הכהנים ואת המלכים, ועליו גם נאמר בתורה שאסור לעשות כמתכונתו, וכל עניין אחר להוציא את המשיכה שעליה חייבה התורה. ובמתכונתו לא יסתח כמוהו. ומה למור דרור הזה ולמרדכי? האונקלוס, שפה מופיע בטעות, מפסוק אחר, האונקלוס שם במקום, מתרגם מיד, כפי שהגמרא מביאה, מור דרור, מירה דחיה. המור, כך מוסבר, הוא מין שמן כזה מאוד מיוחד, שבא כנראה מדם של חיה בעצם, ולא משמן מן הצומח. הרמב"ן באריכות רבה עוסק במור, והדרור שנקרא בתוך המור הזה מוסבר בתרגום דחיה. דחיה פירושו זך, טהור. דרור יהיה איפה פירושו? חופשי מכל תערובת. נקי לחלוטין. כמו וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. השמן שצריך איתו למשוח את בגדי הכהונה ואת הכהונה ואת כלי הקודש ואת כל מה שמופיע בתוך הפרשה הזאת, צריך להיות מור דרור. כך מסביר הרמב"ן במקור 4, ולכן אמר מור דרור שיהיה נקי מן הזיוף שמזייפין אותו תמיד. ביטוי מעניין מאוד. דרור, זאת אומרת, נקי מזיופים. נקי מכל מה שלא נותן למור להיות מור דרור. וייתכן כי לשון דרור בכל מקום נקיות. וכן וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. למרות ששם מתרגם אונקלוס חירות, וקראתם דרור, המדובר הוא להזכיר על שנת היובל, ובשנת היובל ישובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו ישובו, והתופעה הזאת היא דרור בארץ. צריך להבין קצת יותר, הדרור הוא עוד יותר מחופש. כך מסביר הרד"ק בספר השורשים והראשונים הבלשנים האחרים, הדרור הוא של היובל, כי החופש ביובל הוא עוד הרבה יותר מאשר בשמיטה. בשמיטה לאחד יש את החופש, והחופש הוא עוד לא מוחלט, ומי שרוצה עדיין למכור את עצמו ולהיות משועבד הלאה לאדונו יכול, אבל ביובל החופש הופך להיות מוחלט, ואז זה נהיה לדרור. והרעיון הסמנטי קודם של הרמב"ן הוא שדרור, שהוא חירות, הוא גם בעצם ניקיון מכל זיוף, ניקיון מכל מצב שבו אני לא אני. כשם שהמור, אותו שמן משחת קודש, יכול להיות מזויף ויכול להיות נקי לחלוטין, כך גם הארץ יכולה להיות עם חופש שהוא לא באמת מוחלט. זה עדיין לא דרור. וכשזה יהיה דרור מוחלט, אז יופיע הביטוי הזה של דרור שהוא מעל החופש. כך מסיים הרמב"ן, וכן הוקראתם דרור בארץ לכל יושביה. שיהיו כל בעלי הארץ נקיים מעבדות ומכל שיעבוד בגופם ובארצותם. הרמב"ן מבקש לדייק פה שיהיו כל בעלי הארץ. בכל השמיטות זה לא תופס את כולם, ביובל זה מוחלט. כי לשון ובעל השור נקי. נקי זאת אומרת חופשי לחלוטין מהתחייבות. על פי זה, מור דרור, פירושו מור שהוא נקי מכל זיוף, מירה דחיה. כל זה למה מעניין אותנו עכשיו? מפני שבמרדכי מצאו את הארמית של המור דרור. זה מאוד מוזר. מה מעצב, מייצג, יוצר את המציאות המרדכית הזאת של מגילת אסתר במור דרור? פרקי דרבי אליעזר בפרק נון מביא רעיון שגם הוא על פניו נראה עדיין מחייב הרבה מאוד הבנה. הוא כנראה מושפע בדיוק מאותו מדרש. הוא מביא על הפסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי וכולי, ושמו מרדכי, לפי שהייתה תפילתו נכנסת לפני הקדוש ברוך הוא כמרדכי. התפילה שלו נכנסה לפני הקדוש ברוך הוא כמו שמן שהוזדח. אז זה האפיון של מרדכי, שתפילתו הייתה נכנסת כמרדכי. דווקא אם בתפילה עסקינן, אז אנחנו פוגשים תפילות אחרות שתופסות דווקא את דמיוננו במקרא. תפילת חנה, תפילות אמהות, תפילות אבות. האפיון את מרדכי במור דחי שבו, ומפני שתפילתו נכנסת כמור דחי. ובכלל השוני המהותי הרי בינו לבין כל שאר המובאים בגמרא, הוא שהוא נלמד מן הארמית, וכולם נלמדים מן העברית עצמה, כמו שזה כתוב בפסוק. ואחרי שניסינו להבין אצל המן ולהבדיל אצל אסתר, ראינו באמת קשר רעיוני מעבר לקשר המקרי כביכול, שתפילתו של מרדכי עברה כמרדכי, כמרדרור. מה באמת יש כאן בעולם הזה של התרגום את מרדרור למרי דחיה בעניינו של מרדכי מן התורה מניין? אז אני מבקש, כמו בפעמים האחרונות, להגיע אחרי עיון במגילת אסתר. הפעם אחרי עיון בעניינו של מרדכי עצמו. נדמה לי שאת הדברים שרצו חז"ל לבטא במירה דחיה, הם ביקשו ללמד אותנו את היסוד, אולי של הנס כולו, אבל עוד יותר מזה את היסוד של הדמות שצריכה לעמוד במרכז הנס, במציאות שמתרחשת כאן אצלנו במגילת אסתר, ועוד יותר ברלוונטיות שלה למציאויות אחרות. ניתח את הדברים בעיון ברגע הקשה בממלכת מדי ופרס. בעצם ישנה בעיה מאוד מעניינת, שהיא גם בעלת נפקות להלכה, מהיכן מתחילה המגילה. השאלה הזו היא בעצם נשמעת מוזרה קצת, המגילה מתחילה מפרק א', אבל השאלה בעצם יש לה משמעות הלכתית חשובה. הרעיון הוא, מה בעצם חשוב לנו כל סיפור המשתה והסעודה? זאת השאלה המרכזית. הגמרא במסכת מגילה בדף י"ט מציעה כמה הצעות, והיא דנה בהם קודם כל להלכה, האם כשקרא את המגילה משלב מסוים בלי השלבים הקודמים יצא ידי חובתו או לא. דעה אחת אומרת שבכלל צריך לקרוא את המגילה מבלילה הוא נדדה שנת המלך. כל החלקים שלפני כן אין להם דבר עם תוקפו של הנס עצמו. דעה אחרת אומרת שצריך לקרוא את המגילה מאיש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש. והשלישית אומרת יקרא כולה. ומסקנה להלכה שלא רק שיקרא כולה, אלא שגם על ליבה דמאן דאמר שצריך ואפשר ונכון להתחיל מאיש יהודי, חייב שיקרא ממגילה שכתובה מתחילתה. כלומר, גם לדעה ההלכתית שהמגילה מתחילה מאיש יהודי, כלומר, תוקף הנס תלוי באישיות המרכזית במרדכי, בניגוד לדעה שתוקף הנס מתחיל ברגע שהנס התחיל להתרחש באופן ישיר של בלילה הוא נדדה שנת המלך. גם למי שאומר שהמגילה מתחילה באיש יהודי, צריך שתהיה המגילה כולה כתובה. מה עושה הסעודה הזו? כדבר כל כך מהותי לתוך העניין של מגילת אסתר. נגיע לסעודה מתוך קריאת הפסוקים בשלבים שאחרי הסעודה. מרדכי יושב בשער המלך, אסתר כבר מתמנה תחת משתי. בימים ההם כתף בגתן ותרש. מרדכי מעביר את הדברים, הדברים נשכחים, אבל הם כתובים בספר דברי הימים. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי, ובחלק הראשון הזה של פרק ג' עסקנו כבר באריכות. המן מציע את הרעיון האנטישמי היסודי שלו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. בדברים שלא נגענו כבר. המלך שומע את הדברים ומסיר את הטבעת ונותן את הטבעת להמן בן עמדת האגגית. חז"ל התבטאו על נתינת הטבעת הזאת בביטוי חריף מאוד. 48 נביאים ונביאות שנתנבאו לישראל. ועשתה נתינת הטבעת מה שלא עשו כל הנביאים והנביאות בישראל. שאחרי נתינת הטבעת יהודים מתכנסים וצמים ומתפללים. וכמה עמדו 48 נביאים ושבע נביאות ואמרו להם לישראל ולא עשו דבר. נתינת הטבעת, האם היא מתארת רק צרה גדולה שמרכזת, שמכנסת, שיוצרת איזו מין שאיפה, או עוד יותר? בצגן כתב הדת יוצא ב-13 יום, הסופרים מבוהלים לכתוב את הפצגן, והפסוקים בסוף פרק ג' לא מבררים את הנקודה הבאה שנוכל לראות מתוך הקריאה. בצגן הכתב, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוך. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ולפני שממשיכים, העיר שושן לכאורה גם ידעה. מה מרדכי יודע שאחרים לא יודעים? אבן עזרא למשל, כל הפרשנים עסקו בשאלה. אבן עזרא למשל טוען, העיר שושן נבוכה מגזירת נבוכים הם בארץ, כאדם שהשתבש ולא ידע מה יעשה. ומי שמעיין בפסוקים ומקוצר הזמן לא נראה את זה בפנים עכשיו, יראה שלא לגמרי ברור, כך מנסה אבן עזרא, האם היהודים ידעו מה בדיוק יש בפצ'גת. היה ברור לחלוטין שהולך להיות דבר רע מאוד. אבל מה הולך להיות לא היה ברור. היה ברור שהתהליך שהתרחש בעקבות מינויו של המן הוביל בבישולים פנימיים למשהו נורא. העיר שושן נבוכה, מגזירת נבוכים הם בארץ. ולעומת העיר שושן, מרדכי ידע. הוא ידע מפני שהוא היה בשער המלך, והוא היה מקורב למלכות, והוא ידע את כל אשר נעשה. זאת אפשרות אחת. המלבי, אגב, גם הוא הולך בדרך הזאת, והוא בפירוש נפלא, שלא ניכנס אליו עכשיו, מראה איך בעצם המלך והמן, כל אחד מסיר אחריות מההחלטה להשמיד, להרוג ולאבד, ורק הסופרים הם אלו שכותבים את זה במפורש, ויש איזשהו בלגן במי לקח את האחריות. ועל זה הייתה המבוכה הגדולה. ומרדכי ידע. זאת אפשרות א'. רש"י לא מקבל את האפשרות הזאת, מפני שהוא מבין שאף אחד לא הסתיר את פצ'גן כתב הדת. כי הרי המן דווקא מבקש לתת איזה פרסום גדול. עוד הרבה יותר מכך, הפסוק הראשון שקראנו הוא שכל העמים צריכים להיות עתידים ליום הזה. אז אם רוצים לייעד עמים שלמים למשהו, מן הסתם רוצים לתת להם דברים ברורים. והרי המן והחשברוש הגיעו למסקנה שהפתרון הסופי הוא השמדתם של כל היהודים מנער ועד זקן, טף ואישה ביום אחד. אין להם לכאורה שום סיבה לא לידע את זה את כולם. ואם זאת הקריאה הנכונה, חוזרת השאלה, מה זה ומרדכי ידע? כולם ידעו. רש"י שהרגיש את זה, לא יכל להשתחרר מדברי חז"ל, ולפירוש היחיד שלו בפסוק הוא מציע את האפשרות הבאה, במקור 8. ומרדכי ידע, בעל החלום אמר לו. זו איזו מין ידיעה כזאת פנימית, אינטואיטיבית, ידיעה אלוקית, בעל החלום אמר לו, שהסכימו העליונים לכך. יש הסכמת שמיים. למה? להשמדה המונית. לפי שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר, ושנהנו בסעודת אחשוורוש. כיוון שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ונהנו מסעודת אחשוורוש, אז ישנה הסכמה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה יהיה פירושו, בניגוד לכל העיר שושן, שידעה את מה שקרה מפני שהיא שמעה את החדשות האחרונות, מרדכי ראה את המכלול כולו. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי הבין משהו יותר עמוק. צריך לתפוס ולזכור רגע את העניין ההיסטורי. אנחנו נמצאים עכשיו עם מרדכי, עוד רגע נראה את הרקע ההיסטורי שלהם בהקשר להצהרת כורש ודריווש ואחשוורוש. אנחנו די רחוקים כבר מימי נבוכדנצר, וההשתחוויה לצלם של ימי נבוכדנצר, שמשתחווים לה בעל כורחם, ורק אותם חנניה, מישאל ועזריה לא משתחווים לצלם, ההשתחוויה לצלם ההיא וההנאה מסעודת אחשוורוש עכשיו גורמים למרדכי עכשיו להבין את המכלול. הוא רואה פה משהו שבעצם הפרשן שיודע להסביר מה קורה מיד, אין לו מה להסביר על מכלול שלם כזה. הוא יכול להסביר את מה שהתרחש, שהמן התמנה, ועכשיו יש גזירות חדשות. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. עוד נחזור לידיעות האלו, אבל עוד לפני שנמשיך, מה האסון בהשתחוויה לצלם? זה ברור לכולם. עם שלם, הרמב"ם מעריך בזה, הזכרנו אותו פעם אגב, השיעור על רבי עקיבא וחבריו, עם שלם והוציא בודדים משתחווה לצלם. זה דבר נורא, זה דבר מחריד בעל כורחו. מה קרה בסעודת אחשוורוש? אחשוורוש עושה סעודה גדולה בשושן, 180 יום, שלב א', 7 ימים, שלב פומבי יותר, והיהודים באופן טבעי נהנים מסעודת אחשוורוש. מי אגב גילה את זה לחז"ל? ובהמשך נראה שהכל ממש כתוב בפסוקים. בדרך כלל, כך לפחות הסבירו לנו תמיד, מה היה האסון בהשתתפות בסעודת אחשוורוש? שמן הסתם אצל אחשוורוש לא הכל עם הכשר. כשאוכלים בסעודת אחשוורוש, אז אוכלים בסעודת אחשוורוש, אוכלים עם גויים. זה לא נכון. כלומר, זה יכול להיות. אבל החידוש היותר גדול במדרשים הוא שאחשוורוש עושה סעודה כרצון איש ואיש. וחז"ל מסבירים, כרצון איש ואיש, אמר הרוצה לאכול בטהרה יאכל בטהרה, הרוצה בטומאה יאכל בטומאה. נתן איזה הכשר שרוצה. כל אחד קיבל מה שהוא ביקש לפי הזמן. כרצון איש ואיש. ככה אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, ומה היה אושרו של אחשוורוש, שהעמיד מיטות זהב וכסף ברחוב העיר להודיע לכל העולם את אושרו. שנאמר מיטות זהב וכסף. וכל כלי תשמישו של אחשוורוש לא היה בכלי כסף אלא בכלי זהב. והביא כלי בית המקדש, עוד מעט נגיע לבית המקדש שהוא מרכז הדברים, וכלי ביתו היו משתנים ונעשים כעופרת שנאמר וכלים מכלים שונים. זוהי קריאת הכלים מכלים שונים במגינת איכה, שהוא מוציא את כלי בית המקדש החוצה. וכל רצפת פלטרים שלו אבנים טובות ומרגליות, שנאמר על רצפת בהת ושש ודר וסוחר. רבי אליעזר אומר, חצי שנה עשה אחשוורוש סעודות גדולות לכל העמים, שנאמר ימים רבים, 80 ומעט יום. וכל מי שהיה מאכלו בטהרה, היו נותנים לו מאכל בטהרה. וכל מי שהיה מאכלו בטומאה, נותנים לו מאכל בטומאה. וקיים מה שנאמר, לעשות כרצון איש ואיש. אז מה כל כך רע? שתף עם בסעודה, מדובר בעם שנמצא תחת חסותו של מלך ששולט על מעצמה גדולה, על המעצמה הגדולה של העולם, 127 מדינות, ומקפיד על האכילה, מקפיד על כל מה שצריך. והשאלה היא לא רק מה רע בזה, זה עומד יחד עם ההשתחוויה לצלם בימי נבוכדנצר. מול ההסתחוויה לצלם אנחנו מעמידים את חנניה, מישאל ועזריה. זוכרים אותם כל ההיסטוריה. אנחנו יכולים להשוות את זה לעומת זה? מי שהיה נהרג ולא עובר על ההשתתפות בסעודה, היה מותר לו לעשות דבר כזה? הוא בסך הכל משתתף בסעודה עם כל העמים. כל העמים השתתפו, וגם היהודים השתתפו. והם קיבלו את הסעודה כרצון איש ואיש. עוד נגיע גם לזה, אבל נגמור קודם את הפסוקים. נחזור למקור 6, לסיום הפסוקים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, וייצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא את שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה מדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים, בצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. עברו כאן שלב מאוד מהותי. העיר שושן נבוכה, ועכשיו למבוכה הזאת יש מבנה, יש תגובה, יש צורה. אבל גדול ליהודים, צום, בכי, מספד, שק ואפר, התעוררות מסוימת, לא מבוכה סתם. ותבוא לנערות אסתר ושריפיה, ושריפיה ויגידו לה, ותתחלחל למלכה מאוד. תשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. הקורא הפשוט מנסה תמיד להבין מה הייתה האהבה אמינה של אסתר. למה הוא לובש שק ואפר? כי אין לו בגדים. היא שולחת לו בגדים ובזה היא חושבת שהוא עכשיו ילבש אותם. הרי הוא לובש שק ואפר. אז היא שולחת בגדים, הרי הדיון היה צריך להתחיל לא בפסוק הבא, הוא היה צריך להתחיל כאן. היא הייתה אמורה לשאול אותו למה הוא עושה את זה, כמו שהיא תשאל אותו עוד רגע. לדעת מה זה ועל מה זה. אבל מה פתאום היא קודם כל שולחת בגדים? ותקרא אסתר להתך, רק אחרי שהוא לא קיבל, משריצי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ולמה הבירור הזה לא היה קודם? לא כתוב. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה הוא. מה פירוש את כל אשר קרה הוא? לא קרה כלום. וכולם קרה. את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. ואת פת שגן כתב הדת, אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר, ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על המה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. חז"ל שלא יכלו באמת להבין מה מרדכי מדבר על אשר קרה הוא, הציעו כאן את ההצעה במקור מספר 10, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרה הוא, אמר להתך לך אמור לה, בן בנו של קרה הוא בא עליכם. הדהו דכתיב, אשר קרך בדרך. וכאן זאת הפעם הראשונה שהמן נתפס דווקא כעמלקי, ואת זה מבקש מרדכי למסור, וכשהוא מוסר לה הוא בעצם אומר לה, כך רוצים חז"ל לטעון, זה סיפור אחר. זה לא שייך לבגדים ששלחתי. היא שולחת בגדים והוא אומר לה אני לא מקבל, והיא שולחת לדעת מה היסוד של הבעיה, לדעת מה זה ועל מה זה. מהו בעצם השורש של המחלה שצריך לבדוק? והוא עונה לה את כל אשר קרה הוא. והוא אומר לה, הגענו שוב לסיפור עמלק. ולהבין את הכל, צריכים לחזור ולזכור את עמלק מן ההתחלה, ואחר כך לחזור לחלק בהיסטוריה הזאת. עמלק, עסקנו בו בשבת האחרונה, מופיע אלינו כאויב ראשון. הוא מופיע בדרך. בדרך בצאתכם ממצרים. הוא עוד מופיע לפני מתן תורה, ומיד אחרי קריאת ים סוף. עמלק יופיע שוב, במלחמה עם שאול, במלחמה עם דוד, והוא מופיע שוב בשיאו, והפעם בצורה ברורה לחלוטין, אצל מרדכי ואסתר. ישנה נקודה משותפת לכל התקופות. נתחיל מן הסוף. תקופת אחשוורוש היא תקופה של אחד מארבעת מלכי פרס, הנפתחת בתקופתו של כורש. התקופה הזאת כולה היא תקופה שמתוארת כאחת התקופות היפות ביותר שעם ישראל מקבל מבחינת ההכרה הבינלאומית. כורש, שכבר ישעיהו מתנבא עליו, כה אמר השם למשיחו לכורש, כורש בתחילת ספר עזרא, החוזר מילה במילה על הפסוקים החותמים את דברי הימים, ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס. דבר השם מפי ירמיה זכור לכולנו, דבר השם מפי ירמיה הוא 70 שנות גלות. כלות דבר השם מפי ירמיה מובן לכורש, וכורש מבין עכשיו שיש לו תפקיד בעולם. ותפקידו הוא ויעבר כל בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. כורש נותן אם כן אישור לבניית מקדש, ובפסוקים שאחר כך בעזרה הוא גם מצווה על כל המדינות שיתחילו לחבב את היהודים ולתת להם הקלות מיוחדות וכבוד מיוחד וכל מיני פריבילגיות מיוחדות בכל המקומות שלהם. מעט מאוד יהודים שומעים לקריאה הזאת ולהזדמנות לעלות לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש בירושלים. אחד מהם הוא מרדכי היהודי. ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. אשר באו עם זרובבל, ישועה נחמיה סרעיה רעליה מרדכי בלשן מספר בגבי וכו'. השאלה הראשונה שמטרידה אותנו, איך הוא פתאום נמצא שוב בחוץ לארץ? אחשוורוש הוא הנכד של כורש הזה. לכורש הזה ישנו בן דריווש. דריווש ממשיך במדיניות של כורש, הוא מפתח ומרחיב בעצם את הצרת כורש. כשיעיין טוב בפסוקים בעזרה, כורש בעצם נותן אוטונומיה מקדשית פלוס. דריווש מרחיב את זה להרבה יותר. בנו של דריווש הוא אחשוורוש. לאחשוורוש הזה נגיע שוב מיד. נכדו של דריווש, כלומר בנו של אחשוורוש, הוא מי שנקרא בספר עזרא ארתחשסתא, והוא מסיים את ההרחבה של הצהרת כורש לשיאים. זה מופיע בפרק ז', וזה פרשגן הנשתבן אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. וכאן דילגתי על הרבה מאוד פסוקים שמתארים את כל מה שהוא נתן, ושם יש כבר ממש כמעט מדינה. על כל מה שנותן הנין המלך הרביעי מקורש, הבן של אחשוורוש, לעם הזה ובראשו עזרא. ועל מה שנותן הרפחשסה, קובעים ישראל את הפסוקים הבאים בעזרא, ברוך השם אלוקי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים, ועלה איתה חסד לפני המלך, כך כותב עזרא, וביועציו ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כי יד השם אלוקי עליי, והקבצה מישראל ראשים לעלות עמי. אחשוורוש הוא החריגה היחידה באווירה הכל כך טובה הזאת. ובמלכות אחשוורוש, כך כתוב בעזרא, בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זה אין לנו במגילה. אבל זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. השטנה הכתובה במלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו היא על יושבי יהודה וירושלים. מהי השטנה הזאת? רש"י במקור מספר 16, פסוק מוכר מאוד אחרי שמסיימים את קריאתם של עשרת בני המן התבויים, כותב על המילים עשרת בני המן, ראיתי בסדר עולם, אלו העשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא. הוא מפנה לפסוק שלנו. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים, אנחנו היינו סבורים שהשטנה היא להרוג, להשמיד. לא. ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי קודש. לא לתת לעלייה הזאת להתפתח ולעצור את בניין ירושלים. אז בתחילת מלכות אחשוורוש קוראים שני דברים. כשבט המלך אחשוורוש, כך בפסוקים הראשונים במגילת אסתר, יש את הדברים האלה ואחריהם שגידל המלך את המן ואת ההחלטה להשמיד, להרוג ולאבד שם, ויש את האינטרסנטים שרש"י על פי סדר עולם מזהה אותם עם בני המן, הכותבים שטנה על יהודה וירושלים. כל זה מתרחש בתוך תקופה שהיא תקופת פאר, תור זהב ממש ליהודים. וכאן המקום לתת את הדעת לתופעה העמלקית כל השלבים. עמלק מופיע כל פעם שעם ישראל נמצא באופוריה גדולה. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם ממטה ופחד. הכרה בינלאומית כזאת, עם ישראל לא זכה לה מעולם. רק עם אחד לא שמע. עמלק. מה שהיה צריך להתרחש מיד אחרי קריאת ים סוף, ולקחת את המצב הבינלאומי הגדול הזה, ולהתקדם איתו קצת, ותוך כמה ימים להיכנס לירושלים ולבנות את בית המקדש. זה המשכה של אותה שירה. תביאימו ותתאימו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידך. אז לפני כן צריכים לעבור ולקבל את התורה, ואיתה לבנות את המקדש בירושלים לכל העולם כולו. זה לא רק אופוריה, זה עוד הרבה יותר. בשלב שבו העולם כולו מכיר בישראל, ועוד רגע כך, ישראל יוכלו להוות אור לגויים מתוך המצב האידיאלי שהם נמצאים בו, וברגע הזה מופיעה הסכנה הכי גדולה. זה הרגע שבו ישראל צריכים להחליט האם הם ממשיכים להיות עוד כמה ימים סך הכל? עם לבדד ישכון, שמחזיק את עצמו, הוא מתנתק מכל העולם כולו, הוא מקבל את התורה המיוחדת לו, ונכנס איתה לארץ ישראל, וממנה קורא לכל העמים, או שהעם הזה בפעם הראשונה שהוא מהלך בין הגויים בראש מורם, גם ישמע לי קריאותיהם של הגויים, וישאר אחר, לא הוא. צריכים לזכור יותר. האופוריה הגדולה הזאת שעם ישראל מגיע אליה אחרי קריאת ים סוף, מופיעה אחרי השואה הנוראית של בני ישראל במצרים. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. המלאק מופיע ברגע לפני שהעם הזה הולך לקבל את הגדרתו כעם. לפני מתן תורה הוא יקבל את ההגדרה, היום הזה נהיית לעם. ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. כשהמלאק מופיע, הוא מופיע בדרך. ההופעה הזאת בדרך היא לא רק תיאור טכני של מתי התרחשה המלחמה. במקור 14 הפסוק הידוע שפתחנו בו את פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. כששמואל צריך לקבל את הנבואה לפקוד את מה שעשה המלאק, חוזרים על הנקודה הזאת. כה אמר השם צבאות במקור 15, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. המלאק מופיע בדרך. הוא מבקש לעשות דבר אחד. הוא מבקש לעצור את התהליך שבו עם ישראל הולך להיכנס לתוך עצמו, להיות עם עם הגדרה משלו, ומתוך ההגדרה והייחודיות הזאת שלו לפרוץ החוצה. הפעם הבאה תהיה בפרק שקראנו אותו השנייה, שפתחנו בו אצל שמואל. כלומר, כשעם ישראל הראשונה ימנה מלך, והוא שוב נמצא בהתלבטות. אשימה עלי מלך ככל הגויים. הוא ממנה מלך, המלך מצליח למלוך, המלך הזה עכשיו צריך להמשיך ולהקים בית מקדש, ורגע לפני מופיע שוב לבמת ההיסטוריה אגג העמלקי. הוא יפריע שוב לדוד לפני שהוא יבקש לבנות את בית המקדש. דוד ינצח אותו, אבל גם ישמע את הידיעה שבניין בית המקדש נדחה. והוא מופיע שוב כשהעולם עוד פעם מכיר בישראל, עוד פעם הכרה בינלאומית שעם ישראל לא זכה לה מאז יציאת מצרים, והוא יופיע באמצע, תוך כדי השמחה הבינלאומית הזאת של עולם שלם שנותן לישראל הכרה הולכת ומתפתחת. מכורש לדריווש לארתחשסתא, ובאמצע יופיע העמלק הזה ויצליח לנסות לעצור את המהלך. העצירה הזאת את המהלך היא בעצם המלחמה הגדולה של הנקודה הפנימית שיש בעם ישראל. עם ישראל מגיע לסעודת אחשוורוש בתחילת מלכותו, מתוך אווירה מאוד טובה. רוב היהודים לא עולים לארץ ישראל, הם נשארים בחוץ לארץ. רק 10 יוחסין עולים מבבל לפי קריאתו של עזרא בעקבות הצהרת כורש. ומי הם עשרת היוחסין האלו? זכורים. גרי, ממזרי, חרי, ועוד. מי שיכולים נשארים שם. ההשתתפות בסעודת אחשוורוש היא בעצם תחילת הניצחון הגדול של המלך. בהשתתפות הזאת בסעודת אחשוורוש עם ישראל עוצר רגע לפני, ואת ההתקשרות שלו עם העמים לא עושה מתוך סיום התהליך ומתוך הייחוד הלאומי המיוחד שלו. הרגע הזה לפני הזמן הוא הסכנה הגדולה ביותר. משתתפים בסעודת אחשוורוש ובודקים הכשרים ומוודאים שהכל מסודר מבחינה דתית. אין שום בעיה. מה שבעצם עושים עכשיו בתחילת מלכות אחשוורוש בני המן, זאת מלחמה פוליטית. הם כותבים שטנה על בניין ירושלים. אבל מה זה חשוב? שעם ישראל מקבל עוד מימי קורש וממשיך לקבל את זה אצל ימי אחשוורוש בהתחלה, תנאים כל כך טובים בכל מקום שהוא נמצא שם. וגם מרדכי יושב בשער המלך. צריך לזכור שהישיבה בשער המלך היא לא הציור שהיינו עושים כשהיינו ילדים, שהוא נדחף לשם והוא לשבת בשער המלך במקרא כל פעם פירושו להיות בעל תפקיד, בעל שררה מרכזית בתוך המערכת השלטונית. מרדכי היהודי פתאום מגיע לשם. הוא מופיע בממלכת מדי ופרס למרות שהוא כבר היה בירושלים. הוא שב לירושלים והוא חוזר לשם. כאן מתחילה כל הנקודה. המלחמה הגדולה שבה נלחם עמלק בישראל, ובשאיפה של עמלק לא לאפשר לישראל להיות ראשית גויים. לא לאפשר לישראל להיות עם. לא לאפשר לישראל לגמור את תפקידו הלאומי התורני, ומתוכו למגר את העולם, ומתוכו לחנך את העולם, לא במיגורה, מתוכו לחנך במובן של ביתי בית תפילה יקרא לכל עמי. המלאק מופיע תמיד בצומת הזאת ותמיד מבקש לעצור. זו הסיבה שמצוות מינוי מלך קודמת למלחמת המלאק. כי לפני שנלחמים את מלחמת עמלק, צריכים שיהיה גורם שיאחד את כל ישראל יחד, והוא יקרא המלך, והוא יאחד אותם למגמה הממלכתית של עם. וכשתהיה להם את המגמה הממלכתית הזאת, יהיה להם גם את הכוח למגר מן העולם את התכונה העמלקית, שמבקשת לא לאפשר לנו לצאת מהאוניברסליות הזאת לתפקיד הלאומי שלנו, ורק מתוכו להשפיע הלאה לעולם כולו. זה תפקידו של המלך. זאת הסיבה שכאשר מופיע המלאק בעולם, צריך כל פעם לזהות מה הסיבה. וכל פעם מזהים שהסיבה היא סיבה פנימית. הוא לא מופיע לרפידים, כבר דיברנו על זה, מפני שיש לו איזושהי מלחמה גיאוגרפית או מלחמה טכנית. הוא רחוק משם מאוד. הוא מופיע לרפידים, מפני שהנה הם מתקרבים להר סיני. משה אמור עכשיו למלא את תפקיד המלך. ולכן משה הולך ועומד על הגבעה, הוא מבין שממנה מתנהלת המלחמה. יהושע אמור עכשיו למלא את התפקיד המעשי. אצל שאול, שוב, יש מלך. הפעם הראשונה בהיסטוריה שאנחנו פוגשים את המלך ואין מלך. יש תהליך שבא אחרי האופוריה. וכאן מגיעים לעיקר הדברים. יש את התהליך שמתרחש אחרי העלייה הגדולה. המבוכה המוחלטת. הנפילה. התחושה שלא יודעים לאן הולכים. והעיר שושן נבוך. אף אחד לא יודע מאיפה זה בא, אף אחד לא יודע מה לעשות, אף אחד לא מבין מה האלטרנטיבה ומה צריך לעשות ומה יקרה ומה קרה. הימים של האופוריה הגדולה כבר נשכחו, ולא רואים שום סיכוי. כולם מחפשים את המלך, אבל אין מלך. היה את זה אצל משה, היה את זה אצל שאול, היה את זה אצל דוד. עכשיו אין. מרדכי היהודי מופיע ברגע הזה. והוא מגלה את התגלית שהופכת את מגילת אסתר למציאות הכי רלוונטית שיש לנו. הוא מבקש עכשיו ליצור את המצב האחדותי הזה לא סביב מלך, אלא סביב משהו אחר לגמרי. הוא ייצור אותו על ידי זה שהוא ייקח את המבוכה של העם ויתעל אותה לאיזשהו כיוון פנימי. העיר שושן נבוך. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. הוא עושה את החיבורים והוא רואה את הצלם של נבוכדנצר שהחריב את הבית ואת הסעודה של אחשוורוש שזלזל בכלים מן הכלים השונים, וליהודים זה לא היה אכפת כי העיקר שיש הכשר, ואז יש כלים מכלים שונים, אבל סך הכל המדיניות היא רגועה וליהודים טוב. הוא מחבר את הכל יחד. וכשהכל מתחבר אצלו יחד, הוא זועק זעקה גדולה ומרה. והוא מגלה ליהודים שיש כוח בזעקה הזו. הוא יוצא וכונס את כל היהודים מנער ועד זקן, וקובע תענית. כמו שכבר ראינו בפעמים הקודמות, ביום טוב ראשון של פסח, ונותן את התחושה של כמה כוח פנימי יש לכלל ישראל. מול המציאות המנית, עומד עכשיו עם ישראל בשלב של אופוריה, שאחריה באה מבוכה נוראית וחוסר אונים. והוא לא יודע לאן הולכים. וברגע הזה מופיע כאן מרדכי. מרדכי מקבל בגדים מאסתר בהתחלה. ושאלנו מה פתאום אסתר שולחת לו את הבגדים. היא הרי מבינה שהבעיה היא לא חוסר בגדים. למה את כל השאלה מה קרה היא לא שואלת בהתחלה? כדאי לשים לב שבכל מגילת אסתר כל הנושא של הלבושים והבגדים וההתלבשויות תופס מקום מאוד מאוד רחב. מרדכי יוצא מלפני המלך בלבושים, ומרדכי מבקש שהמן ילביש אותו, וכולם מנסים להלביש את מרדכי. אסתר גם מבקשת להלביש את מרדכי. זה מרדכי, בן בנו של בנימין. ומרדכי הזה, המופיע מארץ ישראל ונמצא פתאום בתוך ממלכת מדי ופרס בשער המלך, הוא זה שלמד כבר מזמן יסוד אחד מיוסף שלימד את בנימין. ככה לימדו חז"ל במקור מספר 18. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות. כך היה אצל יוסף. אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק, ייכשל בו? באמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, בשביל משקל 2 סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. יוסף, עסקנו בזה בפרשות של יוסף, ועוד מעט נחזור לבעל החלום, ונגיע ליוסף ולמרדכי, שהדברים חוזרים על אותה מהדורה היסטורית. יוסף פוגש את בנימין, אבי אבי אביו של מרדכי, איש ימיני. הוא פוגש את בנימין ונותן לו 5 חליפות שמלות. משנה אותו מכולם, וחז"ל לא יכולים לשאת את זה. זה שקיבל את כתונת הפסים ויודע מה המחיר, נותן לבנימין 5 חליפות שמלות. לא היה לחז"ל איך לפרש את זה, אלא בפסוק שאותו אנחנו נראה עוד רגע, וככה הם מסיימים את המדרש. אמר רבי בנימין בר יפת, רמז רמז, שעתיד בן לצאת ממנו, שייצא מלפני המלך ב5 לבושי מלכות. שנאמר, ומרדכי יצא בי לבוש מלכות, תכלת, בחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן. זה רק דמיון מדרשי יפה, נדמה שזה הרבה יותר. מרדכי מבקש לגלות את מה שיוסף ביקש לגלות וחלק בו על כל אחיו. ובפרשות של יוסף כבר עמדנו. הוא מבקש לגלות איך אפשר בתוך הגלות, מתחת לכל הלבושים המדיים והפרסיים, מתחת לכל הצורה הגוי של משנה למלך של הגוי הגדול, להיות איש יהודי. את זה הוא למד מיוסף הצדיק. מול כל האחים שלא האמינו בכוח הזה, עומד יוסף, לבוש כמצרי, נראה כמצרי, וכל כולו נער עברי. מרדכי היהודי יושב בארץ ישראל כבר. יש לו תפקיד מרכזי מאוד, ליד זרובבל, בתחילת הרשימה של האנשים הנכבדים בירושלים. אבל הוא מבין שהמלחמה האמיתית עכשיו לא מתנהלת על השאלה המדינית-פוליטית בירושלים מול צרי יהודה ובנימין, מול היושבים וכותבים שטנה על יהודה וירושלים. המלחמה האמיתית מתנהלת בשקיעה התרבותית, בנפילה התרבותית של עם שהולך ונהנב ומשתתף ומשתייך לאחשוורוש על כל סעודותיו. הוא מבין שהמלחמה האמיתית מתנהלת שם בשער המלך ההוא. והוא חוזר לשער המלך. והוא לומד ללבוש בגדים של פרפיים ומדיים, ולגלות איך בתוכם אפשר להישאר איש יהודי. התכונה הזאת היא תכונה בנימינית. את התכונה הזאת הכירה אסתר, ולכן היא שלחה לו בגדים ללבוש. היא שאלה אותו, מה קרה שאתה עובר לשיטה חינוכית של שק ואפס? מה קרה שפתאום מפסיקים ללבוש בגדים? להתלבש אחרת? לתת תחושה טובה, להאמין? ומרדכי מספר לה, הפעם המלחמה היא עם בן בנו של אשר קרחה בדרך. הפעם המלחמה היא על המהות. הפעם המלחמה היא על העניין הכי פנימי. אנחנו צריכים לקחת את העיר שושן נבוכה ולרומם את הנבוכה הזה לזעקה גדולה ומרה. ולהסביר לעיר שושן נבוכה מאיפה מתחילה הבעיה ואיפה מתחיל הפתרון. לכן הוא לא מקבל את הבגדים. לכן הוא שולח לה את מה שהוא שולח לה דרך התח. ולכן הוא מקבל ממנה את ההוראה ללכת לכנוס את כל היהודים. כשהוא כונס את כל היהודים, הוא מצליח לרכז את כולם סביב הנקודה הפנימית שאותה מרדכי צריך לגלות. מרדכי הזה נדחה מן הסנהדרין. מרדכי יושב בשער המלך ומגלה איך אפשר לשבת בשער המלך ולעולם לא לכרוע ולא להשתחוות. הוא משתלב עם עם שלא מבין מה הבעיה ולהשתתף בסעודתו של אחשוורוש. והוא אומר לעם הזה, תוך כדי שאוטוטו הולכת הגאולה להתממש, ובירושלים עוסקים בבניין מקדש, שעכשיו נמצאים הרגעים הכי מסוכנים. כי אין כמו מרדכי, אין כמו יוסף ובנימין ובניה של רחל, שמכירים את שתי התכונות היהודיות הסותרות האלה. את התכונה השאיפה להיות אוניברסלי לחלוטין. להתקשר עם העולם, להתחבר עם העולם, לתת לעולם, כי זו תכונה פנימית, מוצדקת, עמוקה, יהודית, שצריכה להופיע בסוף. ובאותה מידה הוא מכיר את התכונה היהודית שלא יכרע ולא ישתחווה. וכשהוא רואה מצב שרגע לפני בניין המקדש מאבדים את הזהות, מאבדים את הייחוד, מאבדים את המהות המיוחדת, הוא תופס ששוב נמצאים במלחמה עם המלך. זה דבר פלאי, זו מלחמה עם אויב שאף פעם לא הצליח, אבל הוא גם מעולם לא נכשל. הוא לא הצליח להרוג יהודי אחד אמן, אבל הוא הצליח לגרום להעיר שושן נבוכה. הוא לא הצליח להרוג יהודי אחד ברפידים אולי. הוא נפל אסטרטגית נפילה מוחלטת. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אבל הוא הצליח לקרר אשר קרחה בדרך. הוא הצליח לקחת אותנו במצב של העוצמה המדינית, הפוליטית, הבינלאומית הכי טובה, ולהגיד, נו, אז עכשיו אפשר להיעצר ברגע הזה, ולהצטרף אל העולם עכשיו. את זה הוא בא לעשות כל ההיסטוריה. ובזה הוא מצליח. הוא הצליח לחבר אותנו לסעודתו של אחשוורוש. דווקא מתוך האופוריה הגדולה שלפניכם. השם ישמואל, ובזה נעמוד, האדמור מתוך הצ'וב, כותב דברים מיוחדים מאוד, בעקבות אותם דברים בגמרא שבהם נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם הגאולה תלויה או לא תלויה בתשובה. הגרסה שיש לפחות לפנינו בתלמוד הבבלי, שרבי אליעזר סבור שאם ישראל עושים תשובה נגאלים, אם אינם עושים תשובה אינם נגאלים. ולעומתו עומד רבי יהושע ואומר, אם ישראל אינם עושים תשובה אינם נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ונגאלים. מאוד מעניין. מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, זה נשמע הכי נורא שיכול להיות. אבל מאידך, המן לא הצליח בכלום חוץ מבגזירות. הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה. מה שהמן הצליח בסופו של דבר, ושבנתינת טבעת אחת שנתן אחשוורוש להמן, עשתה אותה נתינת טבעת מה שלא עשו 48 נביאים ושבע נביאות, שישראל עשו תשובה. מה שהמן הצליח בעל כורחו, הוא להוביל את ישראל לחיפוש של איזושהי נקודה פנימית, שממנה הם צריכים לראות מה קורה. מהו המלך הזה שגזירותיו קשות כהמן? חלק מן הדברים של השם ישמואל, אותם נקרא ובהם נעמוד. אך הנה ידוע שקודם בניין בית השם בכל פעם צריכה להיות מחיית עמלק קודם. וכבר דיברנו מזה. אבל בעוד ישראל בגלות בלי מלך המאחד, בלתי אפשרי להתגבר על עמלק. אז איך מתגברים? ואם כן היה דבר החוצץ לבניין בית שני. בירושלים עוסקים בבניין הבית. ואי אפשר אגב להתעלם עד כמה שהדברים אומרים יותר או פחות, בירושלים יש כבר מעין מלכות, עוד לא לגמרי. יש כבר את עזרה, יש כבר ריבונות, כמעט מדינה, מדינה ממש, מדינה בדרך, זה לא מלכות לגמרי. רובו של העם נמצא בגולה, והתכונה העמלקית שוב עולה על פני השטח. ואם כן היה העמלק הזה דבר החוצץ לבניין בית שני. אך כאן העומק. על ידי מחשבת המן להפר הבניין והתחכם לגזור גזירה כזו, דבר זה עצמו היה הסיבה שיתאחדו ויתגברו על העמלק ויבנה הבית. וכנראה הוא כותב שזה יהיה גם לעתיד במהרה בימים. אם חס וחלילה לא תגיע זכותם כל כך, אמרו זל שהקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כהמן עד שישראל ישובו בכל ליבם. ועל ידי זה יתאחדו ויתגברו על העמלק ויבנה הבית השלישי, ומה שהיה הוא שיהיה. מרדכי היהודי הוא מי שמגיע כשהעיר שושן נבוכה, כשהאופוריה הגדולה פתאום מתנפצת, כשהמיתוסים הגדולים מנופצים, העיר שושן נבוכה לחלוטין. ואז הוא מגלה שהכוח הפנימי שלנו נמצא אצלנו, ושהמלך שגזירותיו קשות כהמן הוא המלך שמנסה לעצור מבעדנו את גילוי הכוח הזה. והתפקיד שלו הוא התפקיד של המור דרור, התפקיד של אותו שמן זך שנקרא על שם התרגום שלו, שנקרא לא על שם המקור שלו, שנקרא על שם הלבושים שהוא לבוש, מי הדחיה, נקרא על שם הצורה החיצונית שבתוכה מבליעה את הנקודה הפנימית, שיש בה את אותו שמן שהוא נקי מכל זיוף, שאין בו צורך בשום דבר חיצוני, ועם התוכן הפנימי הזה הוא יכול למשוח את כלי המקדש ואת הכהנים ואת המלכים שיבואו אחריו. ערב טוב ופורים שמח.